קוף זין. תיקון למקרה הוא הטבילה. כי על ידי זרע לבטלה מגיע עונש המבול, כמו שאמרו בנידה. כתוב שאם זה מה שהם חטאו, כי ישחית כל בשר. לכן נגזר עליהם מבול. הוא מקבל על עצמו גם כן דוגמת מבול כרגע, שהוא נכנס לתוך מים. ותכף יוצא, כי השם יתברך אמר להוסיף עוד לקלל וכו'. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. רצה לומר עוד טרם ידע הנער טוב ורע, ובלא דעתו היצר רע מתגבר. וכן בשנתו. וזה נקרא בלא דעתו, כמו שכתוב גם בלא דעת נפש לא טוב. מצינו בשבת אין לא טוב אלא רע. וזה נקרא רע. והיית בסוטה אם אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. והיינו אל אחר שמרו בזוהר, להסתרס ולא אביד פירים. ורשע אריזל שאין לו דעת כנודע. כאילו הולדה בלי כוח של דעת, אוקיי. מעין הולדה, כי בלי כוח של דעת, אז זה לא, אין בזה פירות. ולכן משה רבי יונה בשלום, שהוא סוד הדעת תיקונו, תיקונו. ורצה לתקן זה כמו שכתבתי לאל עוד צדיק וב, מן המים משיתו בסוד המקווה. כן, אז באמת אומר שטבילה במקווה היא התיקון, בגלל שזה כמו דור המבול. אדם כאילו חוזר לשם, אבל אחרי זה לא הוסיף עוד לקלל. נכון שאפשר להבין מדבריו שהכוונה בעיקר לדברים שקורים בלי דעת. אבל כל אדם, כמו שהוא מזכיר בסוגריים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. אז כל חטא הוא בעצם בלי דעת. עם אלה, יש בחינה שאם אדם הולך עם למקווה בכוונה כזאת, אז באמת זה תיקון. מה? מכוון שהוא מוכן כאילו... הם אומרים שזה פשט בכלל במקווה. שלרגע אחד אדם כאילו מטביע את עצמו במים, מוכן כאילו לצור את נפשו קצת. אם תרצו, זה גם מין... יש אומרים... אומרים את זה גם היום ככה... הנה שנושא של הטבילה במקווה, היום יש לו חיבה יותר גדולה רק מהמחויבות ל... קיום מצוות מלא, כמו יש הרבה גם מסורתיות, אפילו חילוניות שבאות לטבול. אז אחד אגיד הדברים, הרעיונות שאומרים על זה, זה שזה כמו לחזור למצב של הרחם. כי גם העובר הוא בתוך מים. כלומר, להיות בתוך מים הרי זה גם מסוכן, אבל זה גם ברמה מסוימת שזה חזרה למצב הבראשיתי. יש גם מדרש שאומר ש... כשקדוש ברוך הוא ראה שהם לא מתנהגים כמו שצריך, אז יחזרו הדיורים הראשונים. בהתחלה הכל היה מים. אחר כך מנסים משהו אחר, לא הולך, יחזרו הדיירים הקודמים. אתה כאילו קצת לחזור למצב הבראשיתי. זה בעצמו נכון, הרגשה שלנו מול מים. בסד אחד מים זה כיף, פסטורלי, זה כיף להיות, לצבול את עצמך, אפילו לצלול קצת. קצת שני... כל דבר כזה, בעריכות הוא כבר ההפך. לא מי שאמר ש... כל הדברים שמרחוק הם פסטורליים, בפנים הם מסוכנים. מדבר, זה יפה, אבל להיות שם הרבה זמן, שלג, מאוד יפה להסתכל על זה. להיות שם בפנים, ים, נפלא לראות. אבל להיות שם בפנים, לא. ומישהו, זה מישהו עשה ניתוח ספרותי שזה... שזה באמת קשור. כאילו, הצירוף של שניהם, המקום שהוא כאילו קצת מעבר לחיים שלנו, עושה לנו איזה התפעלות, עושה לנו אפילו סוג של שלווה, כי אין בו את כל החסרונות והבלגן שיש בתוך החיים הרגילים. קצת שני, אין שם חיים. אז קצת, לכן זה אחד ההסברים לטבילה פה. טעימה מזה. הנה, אבל כשאני אומר בכוונה כזאת, אז כאילו להגיד, כאילו הרי אני מקבל עצמי, כמו שאדם... כאילו הקרבתי עולה, כאילו הקרבתי חטאת, אז כאילו מסרתי את נפשי, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא אוסיף עוד להכות את כל חיים. אז מיד מרים את הראש ו... הקדוש ברוך הוא בוחר בחיים, ואדם עושה תשובה, זהו, ממשיכים הלאה. כאילו, זה לא פחות חשוב מהתנועה הראשונה. כאילו, בסדר אחד, בסדר, טוב לי, טוב. והוא עדין לתשע קבין מסתבר, שאם אדם מסתדר, אין לו זמן, לא מתאים לו מאיזו סיבה. נכון, אמרו שגם תשע קבין, אפשר לעשות את אותה בחינה. זה קצת פחות שלם, אבל גם. אבל בעיקר התנועה הזאת, כאילו המוכנות הזאת מצד אחד, זו תנועה של מסירות נפש לרגע, ומצד שני, אבל לא בכך רצה הקדוש ברוך הוא. רצה שאנחנו לא אוסיף עוד להכות את כל אחד. והנה, הוקשו אוהלים לנחלים בברכות. והרמז הוא לאוהלי תורה. לכן גם דברי תורה שהוא מהדעת, מועיל כמו כן. גם זאת תבילה. וצריך לזה דברי תורה בדחילו, שזהו הפך דהמה ועירה. כאילו זהו החטא הזה. נכון? כתוב שהנה מביא למטה, שאין שם... אני לא מביא פה את... יש רשי שאומר שהוא כאילו... שזה זכיחות דעת, אדם שהוא בעל קרי. המצב הזה הוא בעצם מצב לא של דעת, לא של עירה. והתורה היא תיקון, דברי תורה בעירה, שזהו הפך דהמה. שזהו הפך דהמה ועירה כמו שאומרו ברכות, והתיקון שיהיה עירה. והוא דוגמת שאמרו לפרק חלק, מדור המבול ברותחים קלקלו, ברותחים נידונו. כלומר, לתקן את אותו דבר שהיה חסר. ולכן עזרה תיקן תבילה לבעלי קריין, כדי לעסוק בתורה באימה, כדי איתה שם. זה מה שמובע כאן. מה לעלם באימה ובירה וברד ותתו בזיה? אף כאן אימה ובירה וברד ותתו בזיה, אני קורא מלמטה, מהגמרה. ומכאן אמרו, אז הימים המצורים, ובאים לנדות מותרים לקרות בתורה בנביאים וכתובים, לשנות המשנה, וגמרות, וגמרה והלכות והגדות. אבל בעלי קריין, אסורים. אפילו לעומת באים על נדות.
מבחין בין
צבים לקרי. זה מבחינת התאומה ומבחינת
האיסור שבו,
זה דברים
זהים, לא?
לא, זה יותר חמור. זה מה שהברייתא הזאת אומרת. שאפילו כאלה שיש להם תאומה של יותר חמורה. תאומת שיבה כל אלה, לא? זה מצורע, גם מידה. ובכל אופן זה לא מפריע ללמוד דברי תורה. אבל קרי זה כן מפריע, למה? כי אין אמה ועירה ורטת וזיה. והיינו, שיתקן עצמו קודם. והוא, הנה, ולכן עזרה תקן תבילה לבעלי קרים, כדי לעסוק בתורה בימה כדי איתה שם, והיינו שיתקן עצמו קודם, לפני שהוא לומד תורה. ועל דרך שאמרו ביומה, תורה בתארה. זה נאמר על לימוד תורה ונשיאת אישה. נבדוק. אבל זה תורה בתארה. ואמרי עלה בקידוש שנעלן ועליהו. כן, אז הוא מביא למטה ש... מה להעדיף? קודם כל לימוד תורה ואחר כך לעשות אישה, כדי שיהיו פנויים ללימוד, כמו שאנחנו נוהגים. או קודם כל לעשות אישה ואחרי זה לימוד תורה, כדי שאדם יהיה באמת יותר בתארה. יותר פנוי. ואמרי נענה בקידוש שנעלן ועליהו. ומה כתוב? שמה היו עושים בני מבל? מה? נכון. לרש"י בני ארץ ישראל לומדים תורה ואחר כך נושאים אישה. ובני בבל נושאים אישה ואחר כך לומדים. אז למה הם נשאו אישה? כדי ללמוד תורה בתארה. המשך של הרעיון של עזרה. כמו שצריך תבילה, אז גם צריך להיות נשוי. ואמרין עלה, וכשהתחילה התורה בבבל, ביטלו לתבילתה. כאילו היה איזה שלב, שכתוב מה שמופיע בגמרא, ביטלו לתבילותה. דזה מקרה רחיים בצברו שם בקידושי. וביטול תורה שם בחוד. כתוב למה ביטלו? אז משום ביטול תורה ומשום בריאה ורבייה. כתוב שאמרו את זה בשקט, אז יצא מישהו ששנה לתלמידים. וזה שני הטעמים. משום ביטול תורה, משום פרי ערבייה. שאם יקפידו על טבילה, אז א' זה ייקח מהאדם, ימנע מהאדם עם התורה, כי אם אין לו הזדמנות לטבול, אז הוא לא ילמד. ודבר שני, זה יכול לגרום לקושי בפרי ערבייה, כי אדם יחשוש לעסוק בפרי ערבייה, כי כל פעם הוא צריך אחרי זה לטבול. אז זו הסברה שאמרו שביטלו על הטבילותה. יש סברה אחרת שכן, דווקא כן לחזק את הטבילה, שלא יהיו מצויים כתרנגולים. אבל בכל אופן, ביחס ללימוד תורה, הסיבה לביטול, משום ביטול תורה. שזה לא ימנע לימוד תורה. וזה גם הסברה שאמרו שלא כדאי לעשות אישה. כאילו אומר, זה אותו, זה שתי גישות. אחת שאומרת, תטבול, תעשה אישה, ואז תלמד. אחת אומרת, לא, אין זמן לטבול, ואין זמן לעשות אישה, כי ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה, כאילו העדיפו את הצד השני. ומה עם הטהרה? והכל אחד. אז נראה שהוא מתכוון, כמו שאמרנו מקודם, שהתורה בעצמה היא סוג של טבילה. מהדעת. שאומנם העיקר זה כשלומדים בעירה, אבל בכל אופן. שזה עניין תלמוד בבלי, אף על פי שנקרא במחשקים בסנהדרין, והיינו כמו שאמרו במועד קטן, שבבל גרמה לו, נהיה נערת גילוי שכינה שלא תהיה לו. מכל אמרו בסנהדרין, שמאי בבל בלולה במקרא, במשנה ובתלמוד, כי על ידי זה הוא ריבוי תורה, והכל לטוב, ואין כאן מקום להאריכון. אז באמת הוא אומר שבסופו של דבר, למה ביטלו את זה? זה אומר, זאת אומרת, בפסקאות אחרות שלו, שאחד הדרכים באמת לעדן את הכוחות האלה, הכוחות האלה שקשורים לראיית קרי, לתרע לבטלה, זה דווקא על ידי לימוד תורה. לימוד תורה בעמקות, לימוד תורה בפלפול. והכוונה שלו זה שזה אפילו אדרבה, כאילו, הוא אומר, זה כאילו יש באדם חמדה. אז זה יכול להיות חמדה לדברים כאלה, דברים של יצר, זה יכול להיות, הוא מביא ביטוי כזה, חמידו דאורייתא. זאת אומרת, דווקא כאילו הגשמקט של הלימוד, הוא כאילו אומר, הוא בא באיזשהו מקום מאותו שורש. כאילו, זה באמת, לכן הוא אומר, אין כאן מקום להרחיק, יש בזה משהו קצת סוד. שבבל כאילו ראו שיש מקום כאילו קצת להשתמש אפילו באנרגיה הזאת, שהיא גורמת לריבוי תורה. אני לא חושב שהם לא, כאילו, כן רצו טהרה, אבל כאילו הייתה כאילו רמה אחרת של הקפדה. כיוון שהם הבינו שעכשיו המהלך הוא שריבוי תורה הוא התיקון, ועד רבה יש משהו בכוחות האלה שיכול גם להיות מופנה דווקא לכיוון של, של לימוד, של, של ריבוי הלימוד אפילו, של, של הפלפול. יש פעם מישהו כתב מכתב לרב משה פיינשטיין, שאל אותו, שעבר עבירות חמורות בעניינים של הראיות, מה לעשות? אז הוא אמר לו, ללמוד תורה בעיון. אז יכול להיות אמר, אדם מבחוץ, להגיד, טוב, רב משה פיינשטיין, מה היה לו בעולם? אם עליו פעם שום, שמישהו אמר עליו שהוא חזר 130 פעם, אז מישהו אמר, מה, רק 130 פעם? על השעס הוא חזר הרבה יותר. אומר, לא, על הפרי מגודי, 130 פעם. בסדר, על עצר רמוי שפיינשטיין, אז באמת, כאילו, אתה יכול להגיד שהוא נותן יצאה כזאת, כי הוא כולו לימוד, וגם אותו זה באמת מרומם בזה, אבל... אבל רב צדוק, שרואים שהוא מבין גם בנפשו של האדם, כן? לא מאשר משה לא, וכאילו, זה יותר מתגלה. אז הוא בעצם גם אומר את היצאה הזאת. שכאילו אומר שיש פה אפילו איזה עניין שממש אותה אנרגיה עצמה יכולה ללכת ללימוד תורה, במיוחד לימוד של, שיש בו שמחה כזה, שיש בו עומק כזה. כמו לימוד, נכון, מתי זה לימוד טוב עם החברותה, שכאילו נכנסים לאיזה דיון, לא ויכוח. נכנסים לאיזה דיון ופותחים ומרחיבים וזה, ולא מרגישים איך שעוברים שעתיים. או שאתה מרגיש שעוד מעט נגמר הזמן, ואתה אומר, אוי, שיהיה לי עוד קצת, כן, חבל, לא כמו, נכון, נגמר, שעדיף שישאר עוד. נכון, מרגישים את זה לפעמים. אז זה, התענוג הזה, הוא כאילו מנווט את אותם כוחות פנימיים של תענוג למקום נכון, ואפילו מוליד, מה שיכול להוליד שדים ורוחים, יכול להוליד חידושי תורה, עם מלך, ככה זה גם מתקן את ה... מתקן ומרומם את הכוחות של האדם. טוב. אז זה באמת הערה אחת, ואם נסכם למעשה, אז א' באמת הנקודה של התבילה, עם הדגש הוא שמצד אחד מסירות נפש, מצד שני מיד חזרה לחיים, שזו תנועה מאוד מאוד חשובה. נקודה שנייה, שכל העיסוק בתורה, לראות בזה גם סוג של תבילה, ובאמת להתנחה ולהתעודד בזה, שככה אנחנו נתארים. ממשיך הרב צדוק בקופתת. ובעקבי משיח מתגבר מאוד אבון זה. כמו שכתוב בספר ראשית חוכמה, כי כמעט אין אדם בדורו שניצול. ואם היינו משגיחים, אז היינו אומרים, ואם כך כתב הראשית חוכמה בדורו שהיו וכו' וכו', מה אנחנו נגיד, מדור היתום הזה והחשוך הזה ויד מדיד וכו'. טוב, יש גם צד כזה, באמת הראשית חוכמה היה שתמוך לזמן הרי והבית יוסף ברור. אבל לא צריך משגיחים, פשוט יש סטטיסטיקות, והיום הרי דברים קצת יותר מדוברים, אז דברים כוויתם. כי כל הנפשות שיצאו עד אברהם אביהם עליו השלום, נוטעו בזרוע אחר כך. כמו שאמרו זן. על פסוק, ונברכו בך כל גויי הארץ, לשון הברכה. אני עכשיו מסביר למה זה ניסיון כל כך קשה. כי כתוב, ונברכו בך כל גויי הארץ, לשון הברכה. שהוא מובא פה למטה. שאמר לקדוש ברוך הוא לאברהם, שתי ברכות טובות יש להבריך בך, רות המואביה ונעמה המונית, שהם היו ממשפחות של חוץ לעם ישראל, וכאילו הוברחו בתוך עם ישראל. וזה נאמר לטעם על ההודעה מהפכת סדום, שגם הם נברחו בו, והיו צריכים הכנה יתרה לשיתוקנו. כמו שכתב האריזה, על שהם היו יוצאי מצרים. לחבר את זה, נכון? ונברכו בכל משפחות האדמה, שהנשמות של אומות העולם בסוף נכנסים בתוך עם ישראל. כל הנשמות. והדוגמאות זה רות המואביה ונעמה המונית, והאמת הוא מביא בשם הארי, שאנשי סדום ועמורה הם אחר כך היו הנשמות של יוצאי מצרים. רק אני אומר, יש קשר בין דברי הארי לבין המדרש, לבין הגמרא. כי הם בעצמם היו מסדום, כן? נעמה המונית ורות המואביה, הם באו מסדום, הם ניצלו מסדום. מה? אני לא יודע. אני צריך להסתכל בארי. מה, אתה מכיר אולי מקור שזה הערב או?
לא, אני
עכשיו
אולי הם...
יוצא מצרים. יוצא מצרים. נכון, זה באמת... מביל, רעיון מביל, נכון? שרק מקובלים גדולים יכולים להגיד דבר כזה. שהנשמות של אנשי סדום זה הנשמות של יוצאי מצרים.
הם היו יהודים אנשי סדום?
לא, ונברחו בך כל משפחות האדמה. שכל משפחות האדמה, כל הנשמות של אומות העולם, הם נכנסים בתוך עם ישראל. לגלגול, כאילו.
כולם.
כתוב כל, מה פירוש המילה כל? כל משפחות האדמה. לא, יוצא מצרים, כמו שהוא אומר, אם היית נותן להם, תסלחו לי, אני לא רוצה להגיד אף אחד, אבל... אני יודע... אלה שיורדים לחוץ לארץ ומתבוללים וזה, אז הם אולי הגלגול של אנשי סדום. יוצא מצרים? ניסו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח, דור דעה, דור שקיבל תורה, לא?
תשפחה לים.
תשפחה לים. נכון? לא, כי עצם הרעיון, אני אומר, זה הערב רב. אני לא יודע, אולי זה כתוב בעריין, אני פשוט לא מכיר את זה. אפשר לשאול, יש אנשים מבינים. גם פה אפשר לשאול את, אתם יודעים, מה קורה. את החתן של הרב שוורץ. אפשר גם את הרב שוורץ בעצמו, רק הוא אולי, אולי רוצה להגיד. מה רוצה להגיד? קיצור, אז אפשר לברר את זה. אבל מסתבר לי כמו כפשוטו, לפחות איך שהוא מביא את זה, שזה כולם, לכן זה מביא. כן, אבל זה תיקון. לאנשי סדום, מסתבר, היו עוצמות. גם הם היו עקשנים. פשט, כי אברהם אבינו נתן להם צ'אנס, הרי נגזרה על סדום חורבן. חרבו פעמיים. פעם אחת הם חרבו על ידי קדרלון. בא כבש, לקח את הכל. בא אברהם, שחרר אותם. זה האמת, זה מה שכתוב ברמב"ן, אני חושב, שדווקא בארץ ישראל קרה דבר כזה, במקומות אחרים לא, אז יש גם צד שדווקא ליד אברהם. כי אם לא היה אברהם, אז הם היו נשארים עד היום אצל גדר לא אומר, ואולי סדום הייתה מתהפכת על עצמה, אף אחד לא היה נפגע. אבל אברהם אבינו נתן להם צ'אנס. והם היו צריכים להבין, זה לא סתם גדר לא אומר כבש, לא סתם אברהם, זה... תראו את ה... מה זכה האיש הזה להציל אותנו, שהיה לו כזה סייעתא דשמיא להציל אותנו. צריכים ללמוד ממנו, ללכת בדרכיו. לא למדו. לא רק שלמדו מאברהם, אפילו לא רצו ללמוד מילות. שהם צבו, הלכו נגדו, נגד לו. אז נגזרה להם, נגזרה פעם שנייה, ולכן חרבו. רק אומר, הם היו עקשנים. אבל היו עוצמות. עוצמות האלה, ככה זה כנראה, בסופו של דבר, עוצמות שיש באדם, יכולים ללכת לתהומות. ללכת למקום טוב. אז אחר כך בדור אחר הם מופיעים באופן של תיקון. שהם דור יוצא מצרים. בנודעת דרשת רבותינו ז"ל על פסוק גוי מקרב גוי. אז בטחנו שם, ראינו ששם מדובר. גוי מקרב גוי, שהם נראים ממש אותו דבר. הללו מגדלי בלורית, הללו מגדלי בלורית, הללו... עושים, הללו עובדי עבודה זרה, זה לא משמע הביטוי הזה, אבל... כאילו אותו דבר בכל. ורק שבגלל שהקדוש ברוך הוא נשבע לנו, נגענו. כי לא היינו רואים מצד מעשינו. זה אולי מסביר, כאילו, מאיפה הם באו בנשמות שלהם. וגם ידוע, דגלות מצרים היה בעבור אברהם, לכך הוא התפלל עליהם. מי זה עליהם?
שסדום.
כי זה קשור אליו. ועל ידי זה נתקנו בעתיד. לכך נקרא אב המון גויים, אב ממש לכל הגויים. זה שם, לפי דברי הארי, וגם לפי רב צדוק שבא וככה שם אותו יותר ככה גלוי, זה רעיון עמוק מאוד, מאוד אוניברסלי, כן? שעם ישראל בסופו של דבר מחובר לכל אומות העולם. ושכל אומות העולם, כולל החלקים הכי גרועים, לא יודע, אולי המלאק לא, לפחות לא ב... ממדים הפשוטים, אולי חוץ מהמלך, כאילו הכל בסופו של דבר ניתה בתוך ישראל באיזשהו זמן. זה אומר שעם ישראל באמת נוסע על גבו לתיקון כל העולם ממש, כאילו לא רק ברמה של השפעה, של לימוד, אלא בעצם יש קשר חיים, יש קשר נשמתי בין אומות העולם לבין ישראל. אצלם זה בכוח, כשזה מגיע אצל עם ישראל, אז גם הם כביכול יכולים לתת אל הפועל. כן, זה רעיון מיוחד ופילי אפילו. ראינו כי 2,000 הוא סיבוב שלם הבריאה. כמו שאמרו, בבית נברא העולם. כמו שכתבת במקום אחר, על מאמר רבותינו ז"ל, לתורה קדמה 2,000 שנה לעולם. ששני אלפים זה כאילו מעגל שלם. לכן אמרו ז"ל, 2,000 תור, וכולי, 2,000 תורה, 2,000 ממשיח, שבכל חלק היו כל הנפשות הראויות לצאת. בכל 2,000 היה מעגל שלם שהופיעו בו כל הנשמות שיש בעולם בכלל. ואחר כך עוד סיבוב. אחר כך עוד סיבוב. דתו עד אברהם אבינו עליו השלום. ודתורה בזרוע עד משיח שיכלו כל הנשמות שבגוף כמו שאמרו ביבמות. עכשיו ביבמות מה מדובר? הייתי סייב בגמרא שאם אדם עסק בפריאה ורבייה והבנים שלו מתו. האם יצא ידי חובה? אז דעה אחת אומרת, יצא ידי חובה. כי אין בן דוד בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. אז הוא ימשיך נשמות, זה חלק מתיקון העולם, זה ממש מבט של פנימי, של ניסטר, שמופיע בגמרא. הבנים האלה שלא זה, הם פעלו איזה משהו ברמה של נשמות, למרות שאין להם אפשר. זה חלק מההגעה לגאולה, שזה תהליך שלם שצריך להתגלות, חלק מההתגלות. והדעה השנייה אומרת, לא טוב ברא לשבת יצרה, דווקא רבי יוחנן, מעניין, שלכאורה, בנים שלו, הרבה מהם זה, שזה לא מספיק, צריך להוליד חדשים. צריך שיהיה כפשוטו, שהעולם יתיישב על ידם, על ידם. אבל אני אומר, עד עכשיו הבנו את הגמרא הזאת, זה משפט מפורסם, כן, בן דוד בעת שיחלו כאן נשמות שבגוף, זה הכוונה המשיח עצמו. כשכל הנשמות יופיעו, אז הוא יגיע. אבל פה נראה שאין בן דוד בעת, הכוונה, אין מתחילים 2,000 שנה של משיח, עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. שבתוך 2,000 שנות תורה, צריכים להופיע כל הנשמות, ואז יכולה להתחיל תקופה חדשה. כן, כמו שאתה אומר, או שבלאו הכי זה קורה, ורק, אתה יודע, הידיעה והבחירה. הקדוש ברוך הוא מסדר שכך יהיה, אבל כל אדם צריך לזכות שיהיה שותף לזה. או שאולי 2,000 שנה זה תקופה, אז זה כן יכול לזוז קצת. מתי מתחילה התקופה החדשה? מה?
זה יכול להיות שזה ביטוי.
לא דווקא שנים כפשוטו. כן. אמרתי לכם, צריך להעיר ש2,000 שנות משיח לפי הספירה הפשטנית, זאת אומרת, אולי לא כפשוטו, זה מסתיים בעוד, עוד כמה שנים?
כמה
הספירה שנים? 226. אז...
בכלל העולם מסתיים כאילו,
לכאורה. מה? אז אפשר איתך, כאילו, כשאתה תהיה בן 80, זה יהיה כמה יישאר? לא, אתם, כן. נכון, בערך בני 20, נגיד, עוד 60 שנה, אז תגידו לנכד שלכם שהוא יהיה בן 20, שכשהוא יהיה בן 80, שיגיד לנכד שלו, שכשהוא יהיה בן 80, כמה זה 63 פעמים? 180. אז עוד פעם, לנכד, תגידו לו שגם אם יגיע שנת 2000, ולא יקרו שום דבר בראש השנה, העולם לא יחרב ולא יארס ולא יהיה איזה גאולה או משיח, שיתקע בשופר כרגיל, ובצום גדליה יצום, ויניח תפילין וזה. לא להיבהל בגלל המדרש. אנחנו נפגר שלא כפשוטו. אולי יותר. לפי הקצב שהולך עכשיו, יכול להיות שזה יקרה עוד קודם, כי או שהאיראנים יארסו את העולם, לא משנה הם או מישהו אחר, או שהמשיח יבוא. נכון? סברה. והקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא יקה עוד כל חי כאשר כמו מדור המבון. אז או שזה יהיה אפילו קודם. אבל גם אם זה לא יהיה, אז נבין שזה לא יקה פשוטו. אז לא להיבהל מזה. לא לעמוד עם סטופר בשנת 2006,000 שלנו. תגידו לנכדים. מה?
לא שייך, זה יהיה בזמשל של ביתה, כאילו...
אתה אומר, זה ודאי יהיה.
כן.
אז תגיד לנכדים שזה לא שייך, אבל שאמרו לך שגם אם זה לא יקרה, שיתקעו בשופר. קטע אחרי זה, לא יתקעו בשופר בגלל זה, חס וחלילה. התורה הזאת, מה שהרמב"ם אומר, נכון? שלא יודעים מה יהיה, אבל התורה הזאת, זה בטוח נצחי. אבל הנה חינם, נתנו לנו, איך אומרים, זמן להספיק, אולי זה גם מטלה, לא רק שאלה מה שקדוש ברוך הוא יעשה. צריך להתארגן, לשלב ידיים, ולהביא את הגאולה לעולם. טוב, ויהיה פעם שלישית בתכלית השלמות בדורו של משיח, המתחיל ב2,000 השלישים. ונהיה 3 דורות שקדמו לאברהם, אבינו עליו השלום, ענו בפרק חלק שלהם, חלק לעולם הבא. והיינו לתוקף הרע שנתגבר עליהם. נכון, דור הערבול, דור הפלגה ואנשי סדום. וזה לעומת זה כאשר יתוקנו הם גם כן מתוקף גדול. וסדום הם דור יציאת מצרים כנען, ודור הפלגה הם דור עולי גולה גם כן מרץ שינה. ואמרו זל שיהיו גם כן רואים לנס כביעה ראשונה, גם מבחינת יציאת מצרים. ודור המבול הם דור משיח בעלי ביעה שלישית. אז איך אומרים? אם נלך לפי הכותרת של הפסקה, אז עכשיו זה ימות המשיח, נכון? אם זה המבחן, נכון? אז אנחנו כנראה קרובים מאוד. מה?
לימוד המשיח זה ודאי קרוב,
לא? מי אמר לך?
מה ההגדרה של לימוד המשיח? שיש מלכות.
קיבוץ גלויות, מדינה וזה, אני אומר, לפי רב צדוק.
לא רב צדוק.
לפי רב צדוק, אנחנו נמצאים במות המשיח.
אתה רואה את זה פני הדור כפני
הכלב, כן. אז לפי העוצמות, אנחנו בדור של משיח. אין מה לדאוג.
לפי החשבון של הגרעת, השאר זה הקץ.
‫לפי החשבון
של
הגרעת,
‫תשאר זה הקץ.
‫איזה?
‫-תשאר שינחת. ‫כמו המדינה. ‫תשאר? ‫-תשאר. ‫לא, זה אחד השעות, ‫אחר כך זה תשן.
‫מה?
‫אחר כך תשן. ‫תו שינון.
‫מה היה
זה? ‫מה?
‫-מה היה בו תשן?
‫הוא חילק את השעה, נכון? ‫הוא חילק את היממה. ‫הוא אמר שהאלף השישי ‫זה כל היממה, ‫וכל שעה זה בערך 42 שנים. ‫זה כמה חודשים. ‫אז אחד השעות מסתיים בתשח, זה כמו השעות של אדם הראשון. אז הוא עמד על רגליו, אני חושב. אז בתו שינון היה עלייה מרוסיה, אם רוצים, רמזים. באמת היה, התחילה עלייה הגדולה השנייה, בהיקפים גדולים. אז... מה?
קשר רבי נראה
שגרם.
מה זה?
קצת אחרי זה התחילה.
מה?
רב.
הרמב"ם אומר שידע
נידיע, אחר
אנחנו לא
יודעים.
כן.
אתה לא יודעים עד שזה לא יהיה, אבל כשזה יהיה, יודעים מה?
חלקים עליך, כשיודעים ידעו.
ככה המלבי אומר.
מה?
לא יודעים.
לא יודעים עד שזה יהיה.
כשפעם שאלו את הרב קוק, מישהו עשה איזה חישוב על מלחמת העולם הראשונה והצהרת בלפור, שזה מכתב של הרב קוק. זאת אומרת, תעזוב. מצד שני, הוא אמר, זה התחלת זה גאולה. עשה איזה חישוב שיצא לו שיתף ראש ע"ז זה. אז אמר לו, לא... זה לא הסיפור שלנו. מצד שיש המון מקומות שהוא כותב, אור הקץ הגאולה וזה וזה. אני שאמר שלא לפי רמזים, לפי המציאות הגלויה.
לא בודקים את זה במספרים, אלא בודקים.
כאילו עלייה מרוסיה זה גאולה, אפילו אם זה... לא משנה באיזה שנה זה קורה. גם הנפילה של המלכות, אמנם היום הם ככה, זה ממש מנסים לשחזר, אבל מה שהיה לפני כן, זה כנראה לא יחזור על עצמו כל כך מהר. הנפילה של מלכות הרשע זה גם גאולה.
מה, נפילה של ברית המועצות?
כן, ברור. זה נראה לי גאולה להרבה אנשים. להרבה אנשים גם שגרו שם, לא יודע. לא? זה לא כל משפט שמוצאים מהפה. זה לא שעכשיו המצב שם לגמרי מושלם.
בכל העולם לא מושלם.
אם אתה מאיים באמת, יש סיכוי שתיעלם לאיזשהו מקום, אבל זה לא בהיקפים שהיו, זה אחרת. שמה?
נמצא בשנים. הדור שהכי קרוב לסדום,
תקנו
לא הרבה זמן אחר כך, ליציאת מצרים.
נכון.
הנהגה שכאילו...
נכון.
הדור הכי רחוק מאיתנו זה דור המבול.
נכון. שדווקא הוא שייך לדור שלנו.
בסוף
מסע עכשיו. והיה שם שטף. יודעים שהתחושה של מבול, היום אחד הכלים הכי מפורסמים בעולם זה אינטרנט. מה יש באינטרנט? מבול. יש לך מבול של אתרים. זה הבעיה שלו גם. זה שורש הבעיה, חוץ מהבעיה... אפשר להגיד שהסיפטום זה גם כל האתרים הבעייתיים. אבל השורש הבעיה זה המבול.
כמו שאתה מאבד את עצמך בתוכו?
כן, שאתה תובע שם. שאין שם התחלה, אין שם סוף, אין שם סדר, ואתה כאילו גם מתפתה ללכת לפה ולבלבול. ולא להתיישב בשום דבר. זה ה... מצד שני... אחרי הכל, גם המבול הזה הוא עדיין לא כמו המבול המקורי. בכל אופן יש בו בכל אופן גם כמה דברים טובים.
כמה צדיקים.
מה?
כמה צדיקים שניצלים.
ש?
כמה צדיקים.
שמה?
ניצלים מהמבול.
לא, אני מדבר אפילו על המים האלה, המבול עצמו. גם יש בו כמה דברים טובים, אני לא יודע להשוות את הכמות. אבל... ולא רק זה, יש פה עוצמה. העוצמה הזאת היא בקלות אמנם יכולה לגרור אותנו לכל ההתמכרויות שמדברים עליהן, אבל מצד שני, יותר אפשר להבין איך שזה גם יכול להיות עוצמה של גודל. שזה היסוד של דור המבול. כאילו היה להם עוצמה פנימית. מכיוון שהוציאו אותה לרעה, אז גם הטבע הגיב בעוצמה כזאת של רוע. בגזירת השם, כן? אבל זה מידה כנגד מידה. היה איזה שיטפון של כוחות חיים באופן לא מבוקר אצל האנשים, אז גם היה שיטפון חיצוני. עכשיו אנחנו גם, כל הדור הזה המודרני, ויותר מה שקוראים הפוסט-מודרני, שזה היה הבדל אולי בין מודרני לפוסט-מודרני, זה באמת גם האקלים. לא מודרני זה אולי הספר, אולי אפילו הטלוויזיה והרדיו. עדיין יש לו, איך אומרים, יש איזה רצף. בשמונה יש דבר הזה, בתשע מתחיל משהו אחר, נכון? ככה. הם יקבעו את סדר היום, כן. פה אין סדר. אין התחלה ואין סוף, וגם אין שוע ואין דל. נכון? אומר איזה רב דבר מאוד חשוב, אני לא רואה איזה שום דבר, בא איזה טוקבקיסט. שפל, יורה. כולם אותו דבר. נכון, ראיתי שרים הולכים, ראיתי עבדים הולכים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ. שיש כאילו מין... אז שוב, אז הצד הנמוך שבזה, זה באמת שהכל משתתח, הכל מושטח וצד העמוק שבזה, תן את האופציה שבאמת הכל מתחבר והכל מתרומם. באמת כרגע זה הקליפה, בעיקר. אבל יש גם את ה... את האפשרות הזאת. זה אני חושב הרמז שאנחנו נרמזים גם מדברי רב צדוק וגם מהמציאות שאנחנו פוגשים. רק רציתי להוסיף ולומר שמה שאומר פה בשום המקובלים, הפעם גיסי הרב שמעון, מכירים פה, זה בעצם כתוב ברב, אבל לומר שהוא מתוך שהוא לומד הרבה תנ"ך, שהפשט הכי עמוק מכוון לסוד. יש ביטוי של הרב, אחיזת הפשט והסוד זה בזה. דווקא הסוד, יותר אפילו מהמדרש, הוא הכי הכי מתאים לעומק הפשט. אז מה שהוא אומר פה זה ממש מתאים לפשוטה של תורה, כי התורה בתחילת בראשית מביאה לנו את פרשת בראשית נוח. יש אפילו יש בתלמודי תורה שמתחילים בלך לך. למה? כי אז מתחיל הסיפור שלנו, אברהם אבינו וכו'. למה התורה הקדימה את כל הסיפורים האלה? נכון, הם גם מאוד דרמטיים, כל בהמשך. יש, אבל ככה, בסדר. זה כאילו משברים עולמיים חריפים. ומה לנו ולזה? משהו שאתה גם לא יכול להכיל. משעות כזאת, עוצמות כאלה, כאילו מה. גם הסיפור של אדם עצמו, קין והבל, דור המבול, דור המפלגן, שיסדום. למה? אז בעומק, זה נראה עומק הפשט. שכאילו התורה בתחילת דבריה מתארת את השבר של האדם אחרי הבריאה. ובהמשך דבריה היא מדברת על התיקון של השבר. לא סתם מספרים לנו את זה. כל מה שהתורה אומרת זה איך מתקנים את חטא אדם הראשון. איך מתקנים את דור המבול. איך מתקנים את דור הפלגה. איך מתקנים את סדום. התורה מביאה אותם לא רק כמראה לעומת מה שצריך לעשות, אלא כאילו, זה כאילו האדם כשהוא נופל, ועכשיו אנחנו נותנים לו את התרופה, את התיקון. לנפילות האלה, התורה באה לתקן, ולמיד זה גם יכול לתת לנו אולי אופציה לדייק בפשט של הכתובים, ופה אולי גם, תחליגיסי, יש גם רואה איזה, כאילו, שיש ודאי הרבה קשרים והגבלות ורמזים בין הפרשיות האלה, במיוחד הפרשה הראשונה. אבל גם הפרשיות האלה, לפי מה שהוא אומר, זה כל ההמשך. וזה מה שהארי אומר, יוצאי מצרים, מתמודדים עם הסוגיה הזאת. הם בעצמם, כאילו, אבל אפילו, על דרך הפשט, הם באמת מתמודדים עם הסוגיה הזאת. וזה מבוא מה שאומרים, כי מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כי מעשה הגנון אשר אני מביא אתכם שמה. לפי הערים מאוד מובן למה חוקותיהם לא תלכו, כי הם קשורים לזה, שייכים לזה. נוסיף עוד באמת את הפסקה, אפשר גם ללמוד אותה באמצע, אבל גם... אולי דווקא קצת לומר, רואים את צדיקי, במאה הנאורים רתיחת תאווה מתגברת, אז אגב, גם הפסקה הזאת, נשלים ונאמר, היא באה לנחם. דרך כלל, שרב צדוק מצד אחד מתייחס מאוד בכבוד, מאוד ברצינות למצווה הזאת, לחטא הזה, לצורך להתמודד איתו, אבל חלק גדול מדבריו בא לעודד. אפשר להגיד שאתה מרגיש את שתי התנועות בדבריו. גם תנועה של מאוד יראת חטא כלפי החטא הזה, יותר אפילו מסתם חטא, אין סתם חטא, אבל כאילו יש איזה מאוד מרגישים. מצד שני, המון המון עידוד. להגיד שכאילו שאדם לא ייפול ליבו עליו. כאילו אומר, למשל, מה שאמר פה, אנחנו לא מתמודדים עם סוגיה לבדנו. אנחנו זוכבים על גבינו נשמות. זה לא סיבה, זה יכול לפעמים בעיה מחיצוניות, אמירה כזאת יכולה להגיד, טוב, אז אין לנו אחריות. אבל אני חושב שהוא בא לומר, אדרבה, כיוון שהוא יודע שההתמודדות היא לא פשוטה, לפעמים הדרך להתמודד עם התמודדות לא פשוטה, זה לא להגיד, שמה, אתה לא בסדר, איך אתה מעיז, להגיד, תדע לך, זה התמודדות בסדרי גודל אחרים. יש לנו את הכוחות, אבל אל תתפלא שזו סוגיה או כל כך... כן, זה כמו שנגיד בן אדם, אתם יודעים שהם המקובלים. אצל הרמח"ל ראיתי תיאורים כאלה. יש בן אדם יכול לשאול את עצמו, למה יש לו כזה... איזה נגיד התמודדות דווקא עם איזו מידה מסוימת בנפש פתאום, איזה סוג של גאווה מאוד מוזרה או איזה קנאה, והוא לא מבין מה, ואולי דווקא עם מישהו מסוים, מה זה? מה זה יגיד לו, איזה מקובל, אתה יודע, אתה בפעם הקודמת היית, הוא. והוא היה זה, אז פתאום זה מקבל איזה, הקשר אחר, זה לא ממש לא צריך להתמודד, אבל זה מאוד מנחם, כאילו, זה, יש משמעות להתמודדות, כאילו, ההתמודדות הרי בעצמה מייסרת, כאילו, הם הוא יעזוב, לא הם ולא שחרם, בוא נהיה בלי, בכלל בלי הכוחות, לא יודע, חס וחלילה בלי הכוחות האלה, שלא יהיה זה. אז אומרים לך, אז התייסר מזה. זה, יש לזה ערך הרבה הרבה יותר מחשבון קטן של דור אחד. נכון, יש את החשבון הפרטי של כל אחד. אנחנו חלק מדור שלם שעוסק באיזשהו תיקון ברמה באמת היסטורית, באמת מתמודד עם כוחות. כאילו, הרי מה שאמרתי קודם ביחס לכלי, בוא נגיד באופן יותר על האדם בכלל, שמה היה בדור המבול? היה ניהיליזם משהו, כאילו, בלי גבול. אין שום איפוק, שום ריסון. ואז כמובן זה גורם לעולם להרס. עכשיו, מצד שני, יש לאדם חלום כזה, שהוא יחיה בלי ריסום, בלי איפור, בלי גבולות. אבל כל פעם שהוא הולך לשם, הוא מגיע למקומות נוראים. אז כאילו, הדורות האלה, אחרי הרבה הרבה זמן שאנושות עברה והתייסרה, ועם ישראל, וזה שוב פעם חוזרים קצת לזה. קצת בהפוך על הפוך. אז מצד אחד, הדורות הכי מתורבתים, הדורות שלנו, נכון? מאוד התקדמו. מה שהמירי אמר בזמנו כבר על העמים, שהם בהם... מתוקנים בדרכי דתות ונימוסים, לכאורה, על אחת כמה וכמה, אפשר לומר את זה. ודמוקרטיות. כל המחירים והחסרונות שיש בדמוקרטיה, שגם ראינו בימים האחרונים, שזה מחירים. אבל לא היינו מעדיפים להיות במקום זה בארץ ש... בסוריה או באיזו דיקטטורה אחרת, כן? אז המדינות מתוקנות מצד אחד, הרבה יותר מאשר אי פעם. מצד שני, הסרת הגבולות היא גם מאוד חריפה. זה כאילו קצת חוזרים ל... כמו לפני מתן תורה, במידה מסוימת, כמו... כל התפיסת עולם המתירנית, וכל הכלים שמאפשרים אותה. ומה קדם למה? הכלים או התפיסה? איך אני משפיע על השני, אתם יודעים? זה ש... שכל אדם יכול כאילו להגיע לאן שהוא רוצה, להגיד מה שהוא רוצה על מי שהוא רוצה. כאילו, זה ודאי בלי גבולות. דורות קודמים, אני לא מדבר בזמן סדום, שם יכול להיות. גם שם יכול להיות שפחדו ממישהו. היה איזה עולם כזה, איך הוא התנהל, כי יכול להיות שהיה שם גם הרבה שרירות והרבה רודנות. אבל היה שם, כאילו יש צד שיש איזו קרבה. שלפני שצבחה תרבות מסודרת, איזה עולם כזה, פרק כזה. עכשיו זה לא עולם פרק ממש, יותר מסודר. אבל בתפיסה הפנימית, עם הרבה דורות גדלנו על זה שיש כבוד, ויש אנשים, ויש מורים, ויש הורים, וזה בעולם, בעולם של עכשיו. דברים מאוד מאוד מתפוררים, מאוד מתפזרים. אז כאילו חוזרים לאותה התמודדות של אז, אבל עם כלים חדשים. לכן זה התיקון שלהם.
יש לך הצדקה מוסרית למתירנות הזאת? שמתחת לא שהם מאוד מוסרים בכל שאר התחומים, אבל דווקא בתחום הזה מתירני, אבל...
לא, אני... מה?
כל עוד החופש הדעה, חופש הביטוי.
יש בזה מוסריות.
כל עוד אתה לא מסיס למישהו אחר. זה המוסר, כאילו, היום כל
החיים. בסעודיה, או באיראן, לא זוכר, אמרו שבעזה אפילו. כאילו כשאומרים במצרים, לא יודע, שלטון, כשיש שלטון אסלאמי, עכשיו קרה, בסוריה. יש שם המלחמה, אז המורדים באזורים שלהם כבר מתחילים להשליט את חוקי האסלאם. אני אומר לך שזה נבלה וזה טריפה, כן. שיהיה בהצלחה לאסן, שיהיה בהצלחה למורדים, עד 120, עד שיחזרו בתשובה. אבל בכל אופן, אז מה קורה באזורים האסלאמיים? אז מי שהולכת בלי רעלה, אחת דתה לא יודע למה. היינו רוצים שככה יהיה? מסתבר שלא. היינו רוצים שיהיה איום? אפילו, הזכרתי את זה גם השעה הקודמת, בבני ברק יש אפילו פרוספקטים שנעימים בגיהינום על מי שהולך לצנוע. אפילו זה, אני אומר, במובן הזה אני מעדיף אווירה שהיא לא כזאת. אפילו לא לחץ שהוא לא ממש אלימות פיזית, אבל גם אלימות מילולית. שהיא זאת שתגרום לאנשים להתנהג כמו שצריך? לא. שיהיה בחירה. מה?
יש למה נראו בעירה או יש...
פעם ב-70 שנה.
הוא יכול להיות ימני גם.
פעם ב-70 שנה.
התורה לא מזירה.
מה?
התורה גם מפחידה.
כן. דרוש, דרוש מקבל שכר. לא, ההפחדות של מה שיקרה לעם ישראל, נכון. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן הפקודה לכם את כל אבונותיכם. אבל ההפחדות הפנימיות, בזה עם ישראל דווקא הכי הרבה זמן, הוא הכי פחות רודני. כיוון שאין לנו שלטון. לא שלא היה לחץ חברתי, אבל לא היה אמצעי כפייה כמו שלום אותו עולם. לא היה אופציה לרב ולראשי הקהל לחתוך את הראש למישהו, וזה היה בשעה שכל העולם המשיך לחתור את הראש. עד לפני 200 שנה, 200, 300, לא יודע, תלוי באיזה ארץ גם. יש ארצות שעד לא מזמן, שלחו לסיביר, זה גם כמו לחתור את הראש.
הוציאו אותו
מהקהילה
שלהם, בעצם...
כן, לא.
זה גם היום עושים.
עם בסת
מרחק, לא שידוך, לא כלום, לא חינוך לילדים, כלום לתת
לקבל. בוא נדבר על עצמנו, מה אתה רוצה מסת מרחק? אם מישהו פה יגיד שצריך להרוס את בית אל ולהעביר אותה לערבים, כמה זמן הוא יוכל להישאר בו ביישוב? אף אחד לא ייגע בו. הוא ירגיש לא נעים, לא? בכל אופן, אני מפחד אחרי מה שקרה, שאולי אני כבר חוזר על דברי מישהו, אבל... בקיצור, יש בזה משהו מוסרי, תבין. הכוונה שלא יכפו, יש בזה משהו מוסרי. שאדם ישחרר את כל היצרים שלו בלי גבול, זה כמובן לא טוב, וגם זה מבינים את זה, רק שמסתבכים, כי כל כך לא רוצים לכפות, אז מפחדים אפילו להגיד שיש דברים שהם לא בסדר, שיש צורה מסוימת איך צריך להתחתן וכן הלאה. אפילו להגיד את זה, זה כבר אולי פוגע, כבר זה אולי גורם לאנשים לא נעים. אז יש קיצוניות. זה קיצוניות של שיטה שיש בה משהו, בסך הכל, בשורש שלה יש הרבה טוב. זה הכל, נכון? אם יהודי יצטרך לבחור עדיין באיזה ארץ לגור, זה מעדיף לגור בארץ שיש בה וכו' וכו' וכו', מאשר בארץ שחותכים את היד למי שגונה. לא? למה ככה? בימי הנורים רתיחת התאווה מתגברת ועד מרבה חטאים מצד היצר הרע רחמנא ליצלן מפחתת נעורים. וזה היה בדור המבול כמו שנאמר שם כי יצר לב אדם רע מנעוריו. וגם כן מסגל טוב הרבה, מצד היצר טוב וחשקות בדברי תורה. מה שאמר מקודם, שאין להאריך, זה הרי, הוא חוזר על זה פה. שזה גם נותן כוחות לתורה. וזה התורה המדבר, כמו שנאמר, וזכרתי לחסד נורא, שלחיתך אחריי במדבר. והם עצמם אותם הנפשות של מה? של דור המבול, כמו שאמרו בזוהר פנחס, אין שם. דיו רואים לקבל תורה במבול, אילו זכו. ונשמת משה הייתה שם. כתוב בשגם ומסע ובשר, בשגם בגימטריה משה. אז הדור שהיה לו את הכוחות האלה, בדור המבול זה הלך להשחטת, השחטת זרע, להשחטת כל בשר, ובתורה זה נהפך לחמדת התורה. מדורו של משיח יהיה אז פעם שלישית אותו הדור, בסוד מה שכתוב, תחדש כנשר נעורייכי, יחזרו להיות נערים, ואז יהיה התיקון הגמור, שבעוד דירבוב יחטת נעורים וחסד נעורים, ואנחנו מאמינים שהטוב יתגבר על הרע ויתהפכו לטוב, וזה שאמרו בזוהר נוח, בתיקונים כתחמי קשתה באנפי נעירים, תצפה לרגלי משיח, שהקשת תואות הברית נגד אנשי חטות נעורים, ומדורו של משיח יהיה זה באנפי נעירים, ובהרת פנים, שהשם ברך מיר עיניהם לדעת, כי שר עוונם בזה, ועמך כולם וכו' לפירוש שומרי הברית כנודם. אז שבסופו של דבר, הקשת של דור המבול תתהפך לאנפי נעירים.
לא אמרנו שמידת סדום זה... סדום זה
הערוץ המדבר? כן, זה כנראה... כן, נכון, נכון, נכון. זה שניהם כתוב כנראה בספרים. זה רק מראה שזה נשמות. ונשמות זה אפשרי.